שלום לישיבת נווה דקלים, אשדוד, פרשת כי תבוא. בסדר? אוקיי. מגיעים אל סופו של השיעור הארוך בעולם. הלא הוא השיעור של משה רבנו, הנאום הגדול שלו, הנאום הגדול שהתחיל בפרשת ויתחנן, באמצעה, המשיך לפרשת עקב, ואחרי פרשת ויתחנן עקב נגמר החלק של האמונה. המשיך לפרשת ראה ושופטים שעסקו בהלכות הציבור והנהגת האומה. המשיך לפרשת כי תצא, שעסקה במצוות הקשורות לאדם בביתו, במשפחתו, והגיע הנאום של משה רבנו אל סיומו בפרשת כי תבוא. סיום הנאום הגדול של משה. וכל זה קורה בפרשת כי תבוא שלנו. ראשון, שני, ואז נגמר הנאום, ככתוב, המילים האחרונות של השיעור הארוך של משה רבנו, זה המילים הבאות שמוכרות לכם מהפיוט לך דודי. אומר משה רבנו, ולתיתך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת. ולהיותך עם קדוש להשם אלוקיך כאשר דיבר. נכון? זה מלכה דודי. אנחנו לשם ולתפארת ולתהילה. ומעניין למה רבי שלמה אלקבץ בעל לך דודי שינה את הסדר מהפסוק. שמתם לב? אולי בגלל החריזה. כתוב כאן לתהילה לשם ולתפארת. והוא שינה לשם ולתפארת ולתהילה. אז נתתי לכם שאלה, חפשו תשובה. בסדר? מצאתי מישהו שכתב על זה פעם. ומה הם המצוות האחרונות של אקורד הסיום של הנאום של משה רבנו? שתי מצוות מתוקות מאוד. הלא הן מצוות הביקורים ומצוות ביאור מעשרות. ומה המשותף לשתי המצוות האלו? שזה מצוות של נתינה, של היבול, מצוות ביקורים, זה מתנת פירות לכהנים. מצוות ביאור מעשרות קשורה לפינוי המעשרות שהצטברו אליי בבית במשך כמה שנים. ומה המשותף בשתי המצוות הללו? שבשתיהם יש גם מצווה של נתינה וגם מצווה של הקראת טקסט בתוך המצווה. קוראים לזה מקרא ביקורים. וקוראים לזה וידוי מעשרות. אז זה שתי מצוות מאוד דומות. מתאים להם להיות ביחד, וגם מתאים להם לסיים כמו שנראה. ואמרתי שהמצוות האלה מאוד מתוקות. התכוונתי במיוחד למצוות ביקורים. למה מצוות ביקורים מאוד מתוקה? כי היא עוסקת בהבאת פירות. איזה פירות? איזה פירות? שבעת המינים. שבעת המינים. חז"ל למדו את זה. זה לא כתוב פה במפורש, אבל כך חז"ל אמרו שכתוב שמביאים משבעת המינים. זה המאסט, זה הבסיס, זה החובה. אתה יכול להוסיף, אבל זה לא קדוש. שבעת המינים. אז אל תגידו לי שבעת המינים זה רק פסוק נחמד, שיש בו ענבים ותאנים ותמרים. זה לא רק פסוק נחמד, זה אומר שיש איזשהו ייחודיות, יש איזה כוח מיוחד בשבעת המינים הללו. אז אני מציע לכם להרבות באכילת שבעת המינים. ואם יבואו ויגידו לכם על משהו מהם שזה לא בריא, תגידו לו, אתה לא בריא. שבעת המינים לא יכול להיות שזה לא בריא. זה האנרגיה של עם ישראל. של ארץ ישראל, ממילא של עם ישראל. והפירות הם מתוקים. ולכן, אמרתי שהמצווה הזאת מתוקה. בואו נראה את הייחודיות, נקודות ייחוד במצוות פיקורים, ונבין שיש בה משהו כוללני. היא כאילו, וואו, באמת מתאים היה למשה רבנו לסיים את תורתו. הרי פה בעצם, בסיום הנאום הזה, משה מסיים את התורה. מה שקורה מעכשיו עד וזאת הברכה, זה מה שנקרא אקטים של פרידה. אתם יודעים, היום יש דבר כזה, וגם זה מתחיל מהתורה, שכשיש פרידה, יש המון פרידות. כמו בסוף כיתה י"ב, כמו בסוף זה, יש המון מתנה. מסיבת פרידה שיעורית, מסיבת פרידה ישיבתית, מסיבת פרידה, אותו דבר כאן. אחרי שמסתיים הנאום הזה, יש מעמד הברכה והכללה, הברית, אחר כך הברכות שמשה מברך, נבואות אחרונות כלליות, אבל פה נגמר התורה. אפשר לבוא ולהגיד שהתורה נגמרת עם מצוות ביקורים. מאוד נחמד. וגם המצווה השנייה, אבל תכף יש קשר ביניהם. בוא נגיד מצוות ביקורים, כי היא תופסת פה יותר מקום, אפילו מבחינת הפסוקים. מצוות ביקורים. וכשקוראים את מצוות ביקורים, מרגישים שיש שם משהו שהוא באמת מהווה תחושה של סיום. תחושה של הסוף הטוב. השם דיבר טוב על עמו ישראל, והדבר הזה התממש. בואו נקרא עכשיו, בואו נחוש את מצוות ביקורים. והיה כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוהיך נותן לך ושמת בתנה. מילה מעניינת, סל, שמת בתנה. והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם, ובאת אל הכהן אשר יהיה בהם ההם, ואמרת אליו, מה תגיד לו? הגדתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי לארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. אני רוצה להגיד לך שבאתי לארץ שאתה השם נשבעת לתת לנו. אבל הרי מדובר באדם שחי פה עשרות שנים. הוא בכלל בן של מישהו, שהוא בן של מישהו שבא אל הארץ. הרי אני חי פה 400 שנה. נגיד, בכל זאת, כשהוא בא עם הביקורים, הוא צועק ואומר, הגדתי היום כי באתי אל הארץ. טוב, מעניין. ולקח הכהן התנה מידיך, והניחו לפני מזבח אדוני אלוהיך. ואז עומד לו האדם שהביא את התנה הביקורים, והוא פוצח בדיבור, בנאום מרשים ביותר. וענית, מה שכותב לשון הרמת קול, וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך. עכשיו אומר המביא את הביקורים. ארמי עובד אבי. וירד מצרימה, והיה גורשם די מעט. והיה שם נגוע גדול לצמבריו, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, וירא את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו, ויוציאנו אדוני מצרים ביד חזקה, בזרוע נטויה, במורה גדול, באותות ובמופתים, והביאנו למקום הזה, והייתה לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש, ואתה הנה הבאתי את רשת פרי האדמה אשר נתת לי השם. הסתיים הדיבור. איזה יופי. כאילו הוא בא ואומר, הוא בא ואומר לכהן, הוא בא ואומר לעולם, הוא בא ואומר להשם, הוא בא ואומר, הבאתי פה את הפירות האלה, אבל אל תחשבו שהפירות האלה הם בסך הכל פירות. הפירות האלה הם טעונות. זה משהו טעון מאוד. אתם לא רואים, תשמעו. כך אומר מביא הביקורים. ישמע העולם, ישמע הכהן. אני ישמע. הפירות האלה מספרות סיפור. ומספרות את הסיפור של עם ישראל. ואז, רק אז, והנחתו לפני השם אלוקיך, והשתחווית לפני השם אלוקיך, ושמחת בכל הטוב. אתה והלוי והגר אשר בקרבך. אתם יודעים כששמחים? שמחים עם מי שאין לו. אוקיי. מה, זאת אומרת שזה לא מצוות נתינה כמו שאנחנו מכירים מכל התורה ממקומות אחרים. יש תרומה. זה לא תרומה. תרומה אני נותן לכהן. וזהו, יש רק נתינה. יש מעשר ללוי, זה רק נתינה. יש בכור, נתינה לכהן, ואני הולך. פה, למשל בתרומה, אני דופק אצל השכן שלי, שקוראים לו איתן כהן. אני מביא לו את התרומה. מעשה ראשון, אני נותן לבת שלי שהתחתנה עם לוי. ואומר לו, זה שלך. פה, לידי, גרים, באשדוד. אבל ביקורים, אני לא נותן לכהן, אני עולה למקדש. מעניין. ומהמקדש הכהן מקבל. זה כבר שונה אחד. דבר שני, כשאני נותן לכהן את התרומה וזה, אז נותן והולך. משאיר לו פתק, שלא יתבלבל, שדע זה תרומה, צריך לאכול את זה בטהרה. אבל ביקורים, אני בא ואני נושא נאום מדהים. אני מספר על גבי מצווה, על גבי נתינת הביקורים, אני מספר את כל ההיסטוריה של עם ישראל. מספר סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. האבא של אבא של אבא שלי היה רמי עובד. זה יעקב. והוא התגלגל למצרים, ועינו, ויצאנו, תודה שבו אנחנו הוציא אותנו, ובאנו אל הארץ, ואנחנו יושבים על ארץ ישראל, איש תחת גפנו ותחת תהנתו, ובצל הגפן, התהנה והתמר, אנחנו יושבים בטח, ומביאים את הפירות. מתי מביאים את הפירות? אתם מביאים ביקורים? לא, כל שנה. כל שנה. כשהם בשלים, מתי הם בשלים? מתי הפירות בשלים? בסוף השנה. מתי סוף השנה? אלול. אב. יש אומרים שטו באב, זה היה היום המרכזי ביותר בעבודת הביקורים. עכשיו יש רימונים, תמרים, תהנים, וענבים. מה שכתוב במשנה שמי משבועות, הכוונה היא שמשבועות מתחילים את ההבאה. בשבועות עצמו יש רק אולי מי שמגדל חיטה יכול להביא. מי שמגדל תמרים לא יכול להביא בכלל בשבועות כלום. נכון? זאת אומרת שיש כאן בעצם איזשהו משהו שהוא באמת נותן תחושה של סיום. של סיום. שמעגל, יש פה כל מיני מעגלים שבאו אל סופם. זה מתחיל במעגל האישי ביותר, של הבוסטן שלי. שאני עבדתי בשדה מימי החורף, והגיעו ימי האביב, וכשהגיעו ימי האביב, אז הפירות חנתו, ואז כתוב במשנה, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, רימון שביקר, אשכול שביקר, כושרו בגמי ואומר הרי אלו ביקורים, הוא רואה את הפירות שחונטים בהתחלה, והוא מסמן אותם, מסמן כל מיני ענפים שהתפתחו עליהם פירות ראשוניים. הענפים האלה מסומנים למשך כל הקיץ, והעץ משיך לצמוח. עכשיו, המעגל של השנה הסתיים. אני בא בסוף השנה ורואה את הפירות, מוריד אותם מהעצים ומכין תנה עם כל סוגי הפירות האלה כדי להביא אותם אל השם ומהשם אל הכהן. אז יש כאן מעגל שלי, אישי, של החיים שלי האישיים, של השנה האחרונה. אבל יש כאן, ופתאום לתוך המעגל האישי נכנס פה מעגל לאומי. זה שלעם ישראל יש פירות, ושהישראלים יכולים להביא את פירותיהם אל המקום שיבחר השם, ושם נמצאת השכינה, זה לא עניין חולין. זה בעצם, כן, בוא נגיד ככה, מי שהיום נוסע ברחבי ארצנו הקטנטונת ורואה למשל מטעים ויישובים, מטעי פרי וסגסוג, הוא לא יכול להתייחס לזה בהתייחסות של שווה נפש. כן, אנשים צריכים פירות, מגדלים, שדות, יבולים וזה. לא! אתה יודע מה מדובר פה? מדובר פה בארץ שלפני 200 שנה הייתה שממת עולם. אתה יודע מי זה האנשים האלה? האנשים האלה היו מפוזרים בארבע קצוות תבל. ולפני 70 שנה הם היו בתוך תאי הגזים. מה אתה גנוב? שאתה נוסע ככה בארץ ישראל ואתה מתייחס למציאות הזאת כאילו היא דבר מובן מאליו? יש כאן סיפור מאחורי הדבר שאתה רואה. בואו נספר לך את הסיפור, אם לא הבנת, אני חייב לספר לך את הסיפור. ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, והיה גורשה, והיינו אותו המצרים, והביאנו למקום הזה, והייתה לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. כלומר, לראות עץ תאנה מעל מעיין, ליד בית, נותן פרי בארץ ישראל, זה לא דבר של מה בכך. לראות בוסטן, לראות פרדס, לראות מטע, לראות סגסוג של ארץ ישראל. מצוות ביקורים היא בעצם מצווה של הודעה להשם, בצורה פשוטה, אבל שהיא באה ואומרת מה שהבטחת, קיימת. זה מדהים. כל יום אתם אומרים בקריאת שמע, למען ירבו עמכם, ויהיה עמכם על האדמה אשר נשבע השם לתת לכם. נשבע השם, השם נשבע, נשבע, אתם יודעים זה השם נשבע? זה שבועה של השם. השם נשבע לתת את הארץ הזאת. כנראה, יש צבע עמוקה לזה. אחרת הוא היה נשבע. כנראה זה דבר מאוד גדול. וארץ זה אדמה שמגדלת את החיים. וזה הפירות, זה החיים, שהאדמה הזאת גידלה. עכשיו אנחנו הגענו אל המימוש של ההבטחה האלוקית. ועם זה אני בא עכשיו אל השם. עכשיו רגע אחת בואו נעשה ככה, נתרחק שני אחת מהפסוקים, מתורה שבכתב, בואו נעבור את תורה שבעל פה. זאת אומרת, בואו נעבור לאופן שבו עם ישראל קיים את מצוות ביקורים. הרי אתם יודעים שלפי פשט המקרא, מצוות ביקורים זה מצווה אישית. יש לי בוסטן, יש לי פירות, ואני מביא אותם. אבל לפי התיאור של המשנה, איך נהגו ישראל בימי בית שני, מדובר במצווה שהיא נעשית בציבוריות גדולה וחגיגית ביותר. אני מניח שרובכם מכירים את המשנה עוד מסכת ביקורים, שמתואר לנו איך מתכנסים בעיר האזורית, עיר מרכזית באזור. בעצם צריך להבין שהרי הפירות מבשילים בכל חלק מחלקי ארץ ישראל בזמן אחר. ענבים באזור, ענבים גדלים בכל הארץ. ענבים שגדלים בנגב ייתנו פרי כבר בשבועות. ענבים שיגדלו בהר ייתנו פרי רק באזור סוכות. כל אזור לפי האקלים שלו ייתן פירות בזמנים אחרים. נכון? מה אמרו על הכנרת? נפתלי העלה שלך זה ים גנוסר, ים כנרת, שכמו כמו צבי, כמו איילה שלוחה, ממהר ורץ, הפירות שלו הכי מהירים. כי בבקעת הכנרת גדלים פירות עם חום ועם מים, עם תנאים מעולים, מבשילים הכי מוקדם. בסדר? ולכן מה יוצא? שכל אזור, כל מועצה אזורית העלתה את הפירות של שבעת המינים בזמן אחר, ועשו את זה ציבורית. והמשנה מתארת שזה הייתה תהלוכה, השור הולך לפניהם וקנב מצופות זהב, והחליל מכה לפניהם, והם אומרים קומו ונעלה ציון, והם מגיעים קרוב לירושלים, וכל חודש מחודשי הקיץ, אזור גיאוגרפי אחר, היה לו יום שהיה בו טקס של העלאת פירות הביכורים. כגון מועצה אזורית גליל תחתון וחודש תמוז. איזה יום בחודש תמוז. הרי חברון, אי שם סמוך לראש השנה כבר. כל אזור. וככה בעצם, במשך חודשי הקיץ, מתמוז ועד תשרי, כל כמה ימים אזור גיאוגרפי אחר מגיע לירושלים. זאת אומרת שזה כאילו שיש כאן איזשהו אסיף, שכל ארץ ישראל נאספת לירושלים. וזה שוב מין סגירת מעגל, זה כל הארץ, כל השנה, כל ההיסטוריה, הכל מתנקז אל ה... אל הפירות האלה של הטנא. לפירות האלה שבתוך הטנא. אז בעצם, כמו שאמרנו, המצווה הזאת היא מצווה שמתאים לה להיות המצווה האחרונה שמשה ידבר עליה. בעצם מצווה שמשה בעצם אומר לעם ישראל, כמו השיר, עוד תראה, עוד תראה, כמה טוב יהיה בסוף השנה. סוף השנה תמיד מרמז על אחרית העולם. כפי שאומר לנו המהר"ל, היסודי ביותר בהבנת החגים, גבורות השם, פרק שכחתי. אומר המהר"ל שכל שנה היא בבחינת עולם שלם. כל ההיסטוריה מקופלת בשנה שלמה. השנה זה כל התהליך העולמי של הקדוש ברוך הוא, של המהלך האלוקי של ההיסטוריה, שמתרכז בתוך שנה אחת. לא נפרט. ולכן סוף השנה הוא בעצם מרמז על אחרית הימים. ואחרית הימים מגיע העונג, השלווה. הפירות נותנים, העצים נותנים פריים באחרית השנה. רק פירות ניכרת בהם כל עונות השנה. ואנחנו מגיעים אל אחרית השנה, שמרמזת על אחרית הימים, על העתיד. בעצם משה רבנו אומר לעם ישראל, המצווה הזאת מבטאת, כמו שאמרנו, שאכן הקדוש ברוך הוא קיים את רצונו הגדול, שזה העולם לא נברא אלא להתענג על השם, ונהנות מזיו שכינתו, כך אומר המסילת ישרים, כי זה כתוב בכל הפנימיות של התורה, ושם העולם מושך, לעונג, לעונג ולענה מזיו השכינה. והנה, הבאתי פה את הפרי, אני נמצא פה בזיו השכינה של המקום אשר יבחר השם, והפירות האלה, שהם מתוקים, ודרכם אני מטפס אל העונג שיש בעולם, העונג גבוה מעל גבוה, ואכן כל דבריו הטובים שהשם דיבר ורצה התממשו. לכן המצווה הזאת היא אולי השיא של ההודעה, של ההכרה בטוב. תראו איך חכמים לקחו את מקרא ביקורים והפכו אותו להיות המצווה שאותה אנחנו מקיימים בליל פסח. כל ליל פסח אנחנו חוזרים על מקרא ביקורים ומעריכים בו ככתוב בהגדה. נכון? ההגדה של פסח בנויה על מקרא ביקורים. מכירים את זה. ויש כאן דבר פתאום מאוד מפתיע. מה מפתיע פה? יש כאן חפץ שהתורה יותר מדי מתרכזת בו. והוא? נתנה. מה התורה כל כך מדגישה שאת הפירות האלה, מה היה רם, היה כתוב, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארציך, אשר השם יקח אותך, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארציך, ולקחת על המקום שיבחר השם, והיא נחתה את הפירות. מה בעצם, התורה כאילו נותנת לנו עצה טובה. יש כאלה שיש להם הרבה דברים לקחת. בחור צעיר, מה אתה עכשיו? שם עליך הכל, יש פה תיק, שים את הכל בתיק, שים את התיק עליך. אז זה מה שהתורה פה אומרת? התורה בעצם מציעה עצה טובה, לשים את כל הפירות בתוך סל. יותר נוח, לא? מקבל פה, כאילו, הסל מקבל פה יותר מדי. אני הייתי מצפה שיהיה כתוב, ולקח הכהן הפירות מידיך. מה התנה? יכול להיות שזה לא נראה לכם שאלה טובה. לפעמים כשאתה רואה תשובה, אתה אומר, יש פה שאלה טובה. אני לא יודע אם ראיתי, אם שאלתי את השאלה, או קודם כל ראיתי את התשובה. כי ראיתי שהארי כותב, שהתנה בגימטריה, התנה בגימטריה, 65. שזה הגימטריה, של שם עדנות. א' ד' נ' י'. 25. אוקיי? ומה זה שם עדנות? יצאנו לדבר על זה פעם. מה זה שם עדנות? שם עדנות, לפי כל הספרים הקדושים, זה ספירת המלכות. שם עדנות, זה הכלי שמקבל את כל השפע של האורות. שם עדנות קשור לעוד מילה בתנ"ך חשובה מאוד, זה האדנים של המשכן. אדנים זה שם עדנות. שזה בעצם, מה זה האדנים של המשכן? זה בעצם רצפת המשכן, קרקע המשכן. כן, המשכן לכל קרש היה עדן, כלומר היה לו כלי קיבול. ובעצם מה שמרמז פה הארי, שלכאורה מה שחשוב פה יותר זה הפירות. אבל התורה אומרת, לא, מה שחשוב זה התנה. כלומר, הפירות בטלים לכלי. ואיך אני יודע שמה שחשוב פה זה לא הפירות, הפירות חשובים, זה העיקר, כאילו, לכאורה. אבל איך אני יודע להגדיר שבעצם הפירות בטלים אל הכלי? מכיוון שגם במשנה, במסכת ביקורים, המשנה מאוד 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 מדגישה את הנושא של הכלים שבהם מביאים את הביקורים. היינו במשנה, העשירים מביאים בכלי זה ואני. כלומר, הכלי פה מאוד מרכזי. זאת אומרת שהכהן מקבל מידי את התנה, הרי הכהן הזה הוא איש גדול, הוא לא רואה פה הכלי עם פירות. הוא מבין את, הוא מביא פה את כל המקרה הביקורים, הוא רואה פה את הכל, הוא מבין שמה שהוא מרגיש שאני מביא לו זה את שם אדנות. כשהוא מחזיק את הקטן, הוא מרגיש שהוא מחזיק דבר עצום. מה זה? מה זה שם אדנות? מה זה כשהוא אומר? אלא שהפרשה פה עוסקת בדבר מאוד חשוב, מאוד מאוד קריטי בחיים שלנו. בעצם אם הגענו אל הסוף הטוב, אז נגמר העולם. אז איך ממשיכים מכאן? האם יש לעולם קץ וסוף ואחרית? האם העולם עכשיו נאסף אל מותו? האם כמו שאומר השיר, מת אב ומת אלול, ומת חומם, גם נאסף תשרי, ומת אימם, האם עכשיו הכל גובע? דרך אגב, זה מילים של עתיקות, לא. אם כבר זה לחן שצריך להתפק, זכרונו לברכה. המילים שנתן יונתן, אבל גם לא הוא חיבר את המילים האלה, אלא הוא ציטט את המשורר, רבי שמואל הנגיד, אני חושב. מן הקדמונים, מן הראשונים. שש, לא ניכנס לפן הספרותי פה, אבל מה שאני בא לתאר פה, זה שמה המשמעות שאמרנו שכאילו במצוות ביקורים אנחנו באים ואומרים שהנה כל ההבטחות, כל הדרך הארוכה הגיעה לסיומה, כל ההבטחות מומשו, ואז מה? כשמשהו מסתיים זה גם מסוכן. אם הגעתי לגובה ולפסגה, יש סכנה מאוד גדולה. מה הסכנה כשאתה מגיע לפסגה? כמו הסכנה של ימי שלמה. מה הייתה הסכנה בימי שלמה? ליפול. למה ליפול דווקא שם? כי כאילו אין לאן להתקדם. כי אין לאן... גם פה זה פחות הגאווה, אלא. יש פסוקים כאלה. אין לאן להתקדם. רואה כאילו, ברגע שהתממשו האידיאלים, כן? הקמנו, בנינו, עשינו... קיבלנו עזר אלוקי הכל, זהו. עכשיו מה שנשאר זה לשבת בנחת. בירה על הרסל. זהו. ולכן, מטלטלת התורה את האדם ואומרת לו, אל תשב בבית תחת עצי הבוסטן שלך. אלא קח מהר את כל הפירות האלה, ותבוא ותגיד, שזה הסיפור של עם ישראל, והוא כנראה לא נגמר, כי עכשיו אני לוקח את כל הפירות האלה, והפירות האלה הופכים להיות תנה. מה זה תנה? תנה זה כלי. מה זה כלי? כלי זה מלשון רצון לקבל שפע. אתם מכירים את זה שבתפילה עושים, בטקס של מרוקאים, פה ושם עושים ככה? זה רק אצל מרוקאים. ככה, 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 כל מיני רגעים בתפילה, כן? שמה זה בא ואומר? מה אומר הדבר הזה? אני רוצה שפע, אני רוצה את הטוב, אני רוצה אותך, אני רוצה, אני צמא. כלומר, הגענו אל הסוף החיים, במרכאות, ולא נשארנו בבית, אלא רצנו עם זה אל השם, אמרנו לו, כל מה שקרה לנו זה רק מכת פתיחה לטוב שאתה יכול עוד להוסיף עלינו. הפירות הם בעצם כאילו התבטלו ונהיו תפילים אל הכלי. מה זה כלי? כלי פירושו, אני בעצם מרגיש שאני נמצא בשם אדנות, שהוא בעצם, שם אדנות זה שם של צמאון. זה שם, כן, שם, אדנות זה שמה של השכינה. השכינה זה אני. הכינוי אני, אני הוא שמה של השכינה. ויש פסוק, ואני תפילה. ואני תפילתי לך. אני תפילתי, אני תפילה. אני תפילה. כלומר, בעצם הוא בא, זה נראה לנו כאילו זה הודעה, זה לא הודעה, זה הודעה. אבל לתוך הידועה גנוזה תפילה. הוא בא לכהן ואומר לו, אני מגיש לך את התנה, את הכלי, את הצמאון. כל העולם הזה שהגיע אל סיאו, הוא רק הכנה. אין המילה כלי, היא באה מהמילה כלות הנפש. אומר דוד המלך נחשפה וגם קלטה נפשי. מה זה קלטה נפשי? נעשתה נפשי כלי. מה זה להיות כלי? להיות סמה. בפנימיות התורה אנחנו יודעים שיש כל הזמן אורות וכלים, אורות וכלים, אורות וכלים. אורות זה השפע. כלי זה הרצון לקבל את השפע, זה הדבר שהוא נמוך יותר והוא הוא רוצה להתקרב אל השפע. ולכן בעצם מה שבעצם יש כאן איזשהו מין עבודה פנימית. האדם בא אל בית המקדש והוא אומר, אני, הסיפור שלי קשור לפירות האלה, הפירות האלה מספרות את הסיפור שלי. אז האדם הפך לפרי. אחרי שאדם הפך, והפרי הפך לטנה. והטנה הפך להיות רוצה. ואחרי, ככלות הכל. אחרי הכל, יהיה כלות הכל. הכל יהפך אל כלי למדרגה יותר גבוהה. בעצם, העולם לא מסתיים. סוף השנה הוא לא סוף. סוף השנה הוא הצימאון הגדול למדרגה חדשה שיכולה לעבור רק אחרי כל התהליך שעשינו. כמו אדם שיש לו ענבה, הוא מציב לו יעד. מה קורה כשהוא מגיע ליעד? כמו אדם שהולך בטיול. הוא אומר, אני רוצה להגיע אל האופק שאני רואה. ואז הוא ילך אל האופק. כשהוא מגיע אל האופק, מה הוא רואה? אופק חדש. הוא יכול היה להגיע אליו רק אחרי שהוא הגיע אל השם. אז כשהוא הגיע אל השם, הוא לא מקבל תחושה של זהו, ואז נופלים. אלא הגענו למקום יותר גבוה, ואנחנו יכולים להגיע להתחיל את הכל מחדש, אבל במקום יותר עמוק. ולכן כביכול הופכים את כל הברכה האלוקית, שהיא אור, הופכים אותה לכלי. הברכה זה הפירות. הישן. אבל הפירות הפכו לטנה. האור הפך לכלי. זה הסוד של מצוות ביקורים. ומה שיפה הביקורים, שזה לא רק שאני נותן, אני עכשיו מוריד כמה פירות ומביא אותם. כושרו בגמי ממתי? מהאביב, מראשית תופעת הכנתה, ועוד עמי הרב קוק שולחים עם השור, שהיא בימת החרישה, שבעצם מביאים את כל השנה. אומרים, כל המעשים שעשינו, הם עכשיו צריכים להפך להיות משפע לכלי, מאור לכלי. כל מה ש... וזה ממשיך קצת במצווה הבאה, בוידוי מעשרות. אני אגע בקצה המזלג, ובזה נסיים. בוידוי מעשרות, זה נושא ממש מרתק, שאנחנו רגילים שהמילה וידוי פירושה, אשמנו, בגדנו, חטאנו. וכאן יש וידוי בנוסח הפוך. אתה בא ונותן את ה... אני לא נכנס עכשיו למתי מקמים מצד ביאור מעשרות. זה לא בתאריך הזה, זה משהו אחר. אבל אני נכנס שנייה אחת ללשון של הוידוי. ואמרת לפני השם אלוקיך. אבל לא שלום, עכשיו אני מתוודא. ביארתי הקודש מן הבית. תסתכלו. וגם לתתיב ללוי. לגר, ליתום, לאלמנה. מתאים להרביץ פה על הלב? לא. מה מתאים לעשות? לטפוח על השכם. זאת אומרת... וגם לתתיב לגר. איזה גבר אני. ליתום, לאלמנה. עשיתי ככל מצוותך אשר ציוויתני. לא עברתי מצוותיך ולא שכחתי. כלומר יש כאן וידוי שבו אני מתוודא ואומר, הייתי טוב, הייתי טוב, עשיתי טוב, הייתי נחמד. מה, רק וידוי של אשמנו בגדנו? אי אפשר גם להגיד וידוי שמה הייתי טוב? הרב הוק מסביר, יש פה רב הוק מדהים. אין היה בית בסוף. הוא מסביר שמדי פעם צריך גם להתוודות ככה. אז בעצם יוצא שהוידוי הזה הוא באמת משלים את הוידוי השלילי על החטאים. זאת אומרת, אנחנו צריכים מצד אחד לבוא ולהגיד, אשמנו בגדנו. מה המשמעות של אשמנו בגדנו? זה לא אנחנו, לא רצינו, עשינו את זה, אבל אנחנו לא רצינו, זה לא אנחנו, אז אנחנו מפרידים, אבל אנחנו כן עשינו את הטוב, זה משלים. ואז, בעצם, קורה דבר מדהים. יש סיפור יש סיפור של רבי נחמן שנקרא מעשה משבעה קבצנים. אתם מכירים את סיפורי רבי נחמן מברסלב, סיפורי מעשיות. כדאי לכם לקרוא את הספר הזה. אתה גם לומד תורה וגם קורא ספר טוב. אתה לא מרגיש לא נוח שאתה לא לומד תורה, כי זה לימוד תורה, זה רבי נחמן. וגם זה בכיף, קורא סיפורים. סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב. מעשה י"ג, נדמה לי, י"ב, לא זוכר. מהספר סיפורי מעשיות, מעשה משבעה קבצנים. ושם מסופר, יש שם סיפור ארוך, 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 עם כל מיני סיפורים, סיפור בתוך סיפור. ושם יש סיפור על דמות אחת, שהיא באה מהקדוש ברוך הוא, והוא אוסף את כל החסדים הנעשים בעולם. אוסף אותם. הוא רואה חסד, אוסף אותם. ומסביר שם רבי נחמן, שמהחסדים האלה נעשה הזמן החדש. זאת אומרת שהזמן החדש שניתן לעולם, הוא ניתן מתוך ה... לא יודע, סיפור, מתוך שאיש החסד הגדול אסף את כל המעשים הטובים. אני מרגיש שזה קשור פה לפרשה הזאת. זאת אומרת שאם נחבר את שתי המצוות האלה, אז בעצם אנחנו באים בסוף השנה, ואנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, שיקח את התנה, שיקח את הפירות שלנו, שיקח את כל המעשים הטובים שעשינו. כן, הפירות, הם לא רק... הפירות זה עמל האדם. עמל האדם העתיק בימי בית ראשון היה הבוסטן שלו. אבל אנחנו, אצלנו עמל האדם זה הרבה פירות שגידלנו השנה הזאת. מבקשים מהקדוש ברוך הוא ואנחנו נהנים מהם. אנחנו לא רוצים שיהיה סוף הדרך, כי זה מסוכן. וגם זה לא האמת. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיקח את כל הפירות האלה ויהפוך אותם לכלי לשפע חדש. והפירות האלה, אז בהתחלה נדרים על הבוסטן הממשי, אחר כך נדרים על המעשים הטובים שעשינו, ביארת הכל ישן הבית. הכל בעצם זה אותו סוג של אסיף, שאנחנו בעצם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שנזכה בשלהי השנה, להיות מצד אחד מלאים בטוב האלוקי, אבל עם תחושה של ריקנות, לא ריקנות של שלילית, אלא הריקנות שפירושה, אבל אחרי הכל אני צמא למדרגה החדשה. ולכן אני חוזר אל השורש, אל המקום שיבחר השם, ומתחיל את החיים מחדש. המשך יום נעים לבני ישיבת נווה דקלים.